שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך, הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום, ניצה מזוז.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1265, ואנחנו נרצה לשוחח עם הרב לייטמן על מושג שהוא כבר, כשאני מסתכל עליו, הוא כבר מעלה פליאה, האם הוא ייתכן בכלל? האם ייתכן שאנחנו מתקרבים לסוף עידן הקפיטליזם? ננסה להתבונן על זה ככה עם ראש פתוח, לא להאחז במוכר, בדרך לחיים חדשים, תהיו איתנו, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
אז משבר הקורונה הביא אותנו למצב שאנחנו רואים שהמערכת הכלכלית, אותה מערכת שאנחנו חיים עליה כבר כמה עשרות שנים, כמה מאות שנים אולי, אותה שיטה הקפיטליסטית, היא שיטה שאנחנו רואים שבעיתות משבר, גם היא עוברת משבר, גם היא מתחילה להיסדק, ונשאלות, עולות הרבה מאוד שאלות היום בחברה, בעולם, האם השיטה הזאת תדע להתגבר על המשבר, האם היא תדע לתת מענה למצב שאליו נקראנו, יכול להיות שהיא בכלל הגיעה לקיצה, ואם כן, מה יחליף אותה? הרבה מאוד תהיות לגבי השיטה הזאת הכלכלית, ואולי לפני שככה נתחיל לברר מה, לאן זה הולך, בוא ננסה להבין קודם כל באמת את התרומה של השיטה הקפיטליסטית. מן הסתם השיטה הקפיטליסטית, יש לה תרומה גדולה מאוד לאנושות, היא בסך הכל הכניסה הרבה מאוד כוח מניע, אנשים, מדובר, אני אגיד בכמה מילים אולי, כן? השיטה הקפיטליסטית היא בעצם נתנה את ההון, את היצור, את כל הנושא של הקניין בידיים פרטיות. כל אחד רשאי לעשות כיכולתו, השוק הוא שוק חופשי, עם תחרות, תחרות שאמורה להיות תחרות שהיא טובה בדרך כלל, בריאה, גם הצרכן מרוויח, כולם מרוויחים, יש איזשהו רצון שכולם יעבדו, וירוויחו כמובן. אז בוא נראה קודם כל מה היתרונות של השיטה הזאת, ואחר כך נבחן אותה למה היא בעצם כרגע מתחילה להתפורר לנו בידיים.
את רוצה שאני אדבר על זה?
בכמה מילים מהזווית שלך, לא מהזווית של כלכלן, או כמובן, כי זה לא מעניין, כלכלנים ידעו בטוח לתת את הפרספקטיבה שלהם, הסיבה שאני שואלת אותך היא כי הזווית המיוחדת שלך.
בעיניי, שיטה קפיטליסטית היא טובה מאוד, כדי להוציא אותנו ממשטר הפיאודלי. פרימיטיביים שם ולכל מיני כאלה תנאים, כי היא באמת נותנת לכל אחד חופש לעבוד ולהיות יותר מכולם ולהתווכח ולהיכנס לתחרות עם כולם. היא באמת נותנת לאדם להשתמש בכל הכוחות שלו. אבל אחרי שאדם התפתח, אנחנו רואים שהשיטה הזאת היא מתחילה איכשהו, אנחנו רואים אותה כצולעת.
כן.
צולעת. למה? כי התוכנית הכללית של היקום, של העולם, של החברה האנושית, זה להגיע למצב העגול. שכולנו יחד, כולנו עגולים, כולנו תומכים זה בזה, כולנו נמצאים במצב שאנחנו חייבים להיות נתמכים זה על זה. כדור הארץ שלנו הוא כדור הארץ קטן. כל ה... חומרי גלם וכל מה שיש עליו זה די מוגבל. אנחנו לא יכולים להשתמש בו איך שבא לנו, עד שאנחנו מרוקנים אותו לגמרי, וגומרים עם האוויר ומים ומה שיש לנו חומרי גלם וכן הלאה. זאת אומרת, אנחנו רואים לפי כל הנתונים, שאנחנו, במיוחד שאנחנו נכנסים עם הידיים שלנו אגואיסטים, לתוך הטבע, עד כמה שאנחנו כוח הרסני, ושהטבע ממש בקושי סובל אותנו כמה עשרות שנים האחרונות, ובזמן האחרון אנחנו רואים שזה ממש מתנגד לנו בתוקף ויותר ויותר מתנגד. לכן אנחנו רואים גם כן שהאדם עצמו, כאילו שכמו שגברת אמרה, שהקפיטליזם נותן לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, אנחנו רואים שכבר אנחנו עברנו כל הדברים האלה, וקיבלנו איזושהי התפתחות מאזמתי. זאת אומרת, חולני, שאין אף אחד שיכול לפתוח עסק ולהצליח ולהרוויח, כמו שאלה, הכל זה כבר מעוות ומחור מראש. ולכן מקפיטליזם הזה שהיה פעם לא נשאר הרבה, אם כן נשאר. ומה שאנחנו עשינו עם הכסף ועם החברה, שאין שום דבר שמתפתח יפה וטוב לפי רצון האדם האגואיסטי. זה כבר לא עושה. אלא אנחנו מייצרים כל כך הרבה חוקים שהם נגד שימוש באגו הבריא, הנכון, שזה כבר לא אגואיזם ולא קפיטליזם. זה כבר איזשהו משטר שעבר איזה עיוות ואוכל את עצמו. הכסף זה לא כסף. היחס לא בעבודה ולא בפרנסה ולא בכלום. היחסים במשפחות, ילדים, הורים, בקיצור, אנחנו בנינו איזושהי חברה חולה, ולכן לא פלא שכך אי אפשר להמשיך. אבל היינו ממשיכים, עם מה לעשות? הייתי אומר כך, שמכל
השיטות,
כן, נגיד, השיטה הקפיטליסטית היא הכי תואמת לאגו של האדם. אמנם שהיא כבר הפכה להיות לאיזה עיוות שלא כל כך מתאימה. אבל איכשהו, כל אחד עדיין יכול להסתדר, למצוא לעצמו איזשהו מקום ושם לפתח משהו. אבל הבעיה היא שהטבע שלנו הוא משתנה. גם כן. אנחנו רואים בדור החדש שהוא כבר לא רוצה קפיטליזם. הוא כבר לא רוצה את החרויות האלה, נמאס לו בכל הדברים האלה, הוא מזלזל בזה, בועד בזה, כן? בוטה בזה, שהוא לא רוצה. הוא רוצה חיים אחרים. זה דור האחרון שמגיע עכשיו. הם רוצים מחשבים, לשחק בהם, לעשות משהו, זאת אומרת, זה לא אותם אנשים שהיו תומכים ממש בקפיטליזם לפני 50 שנה, לפני 100 שנה. לכן נראה לי שזה ככה זה קורה. חוץ מזה, לפי הסימנים שבטבע ובחברה, אנחנו רואים שהעולם שלנו איך שלא יהיה, הוא מתקרב לצורה עגולה. לצורה עגולה.
מה זה נקרא צורה עגולה? אתה תיארת קודם מצב שמאוד היה לי ככה, הרגשתי שאני מזדהה איתו עם קודם, המנוע הזה שהניע את כל האנושות, היה לקום בבוקר ולהרוויח ולהצליח, באמת הדור הצעיר כבר, זה לא מפעיל אותו. זה כאילו לא, המנוע הזה לא מתניע, זה לא...
כן.
לא גורם לו לקום בבוקר ולרצות עכשיו להרוויח ולהצליח, אלא משהו אחר.
כן.
עכשיו... בוא ננסה רגע להבין מה זה אומר, מה מתפתח באדם, ואיך זה קשור למה שאמרת, שאנחנו הולכים להיות עגולים. מה זה אומר?
אנחנו לא שומעים אותך, הרב לייטמן.
אנחנו רואים שהדור הצעיר, הוא לא רואה להיות מיליארדר, מיליונר, מוצלח בצורה קפיטליסטית, הוא לא רואה בזה את הרווח שלו, הוא לא רואה בזה את מטרת חיים שלו. הוא ככה, הוא מחפש יותר סיפוק פנימי.
נכון.
ולא יעזור לו, זה כבר שינוי שיש בדור. זה לא ש... הם יותר או הם פחות, הם שונים. הם שונים. וזה דור. זה לא שתגיד איזה כמה אנשים, אלה ממש לאט 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 הדור נשמט מתחת ידינו, ולא רוצה באותם הערכים מה שהיו ערכים של דור הקודם.
נכון.
ולכן, ודאי שזה לא מיד, אבל זה עניין של עוד כמה שנים, ואנחנו נראה את זה. אבל מה שלא יהיה, בכל זאת, המגמה היא כזאת.
המוטיבציה הפנימית שלהם היא אחרת, אתה אומר.
כן.
אבל מה שבטוח זה שאנחנו עוד לא מבינים אותה, וגם הם לא מבינים אותה. זאת אומרת, יש איזו מוטיבציה פנימית שהיא לא מונעת כבר מקפיטליזם, אבל לא ברור עדיין ממה היא כן מונעת.
כן.
אוקיי, אז עכשיו בוא ננסה רגע לחבר את זה. אנחנו רואים שהמערכת הקפיטליסטית באמת היא מתחילה להתפורר. גם כי היא הפכה להיות מעוותת וחזירית כזאת נגיד, כן? היא הפכה להיות משהו שהוא כבר לא... וגם כי הרצון הפנימי של הדור הצעיר הוא כבר בכלל לא מניע לשם. זאת אומרת, אני רואה פה ממש שתי מגמות. מצד אחד זאת מתפרקת כי היא הפכה להיות כבר מקולקלת ומעוותת, ובו זמנית מלמטה צומח דור צעיר, חדש, עם מוטיבציה פנימית אחרת. השיטה הקפיטליסטית לא עושה לו את זה יותר, לא מצליחה להניע אותו יותר.
וגם הטבע.
וגם
הטבע. שאנחנו הורסים אותה, מערכת.
כן.
כן? והיא לא מסכימה לזה, ואנחנו ממש חיים, מי יודע כמה שנים האחרונות, על פני כדור הארץ, כי ממש מאיים עלינו להתהפך.
ועכשיו זה שאלת השאלות. קראתי באחד המאמרים, כשעשיתי הכנה לתוכנית, שיותר קל לנו לדמיין את סוף העולם, מאשר את סוף הקפיטליזם. כי אין לנו בכלל בתפיסה, אין לנו יכולת לדמיין שיטה אחרת שיכולה להחליף את השיטה הזאת.
אמת.
ואז המשבר הוא נורא, כי זה מתפורר לך מול העיניים, ואתה לא יודע בכלל איך לאסוף את עצמך מחדש, כדי לבנות שיטה חדשה, שבאמת תהיה תואמת למוטיבציה הפנימית, לדור הצעיר. וזה משבר מאוד גדול, והוא לא דומה לשום משבר קודם, שתמיד עוד יכולנו... נו, לא נורא, נתאושש ונמשיך הלאה. פה באמת יש איזושהי הרגשה של התפוררות, התפרקות לגמרי.
כן.
אז אני רוצה לשאול אותך, איך אתה רואה את המעבר באמת? את אותו מעבר משיטה אחת שמתפוררת, לשיטה חדשה שאנחנו עוד לא יודעים אפילו לדמיין אותה. איך אתה רואה את המעבר, ואם אתה גם יכול לזרוק לנו ככה מרחוק, איך תיראה השיטה הזאת החדשה, או מה יהיה היסודות עליה היא תהיה מושתתת, זה יהיה מאוד 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 מסקרן.
העניין הוא שכאן באמת אין לנו שום מעבר חלק. כי מתחילת האנושות, שהיא נולדה, שירדנו מהקופים, מהעצים, והתחלנו את ההתפתחות שלנו כבני אדם לאט לאט, אנחנו כל הזמן מתפתחים על ידי הגברת האגו בנו. כל הזמן האגו גודל וגודל וגודל, וזה דחף אותנו לשינויים במשפחה, בחברה, כלפי טבע, בכל דבר, בטכנולוגיה, בכלכלה, במה לא. עכשיו אנחנו נמצאים, כמו שאת אמרת, שאין יותר טוב מקפיטליזם, ואנחנו לא יכולים לתאר איזה משטר שיכול להחליף אותו.
נכון.
כן. כי משטר שצריך להחליף אותו, הוא משטר הפוך. לא קפיטליסטי. אלא הפוך ממנו. שבנוי לא על הרווח גשמי, אלא על הרווח רוחני. ולכן אנחנו רואים את זה קצת בדור הצעיר.
מה זה רווח רוחני?
רווח רוחני שאני רוצה לחיות בחברה יפה טובה, ועם החברים, ולהשיג את המהות החיים, מטרת החיים. אני רוצה משהו שלא כסף, שלא זהב, שלא שליטה אפילו. זה מה שלא אכפת לדור הצעיר. אני רוצה משהו אחר, לנשמה. אפילו לא יודע מה. אבל רוצה אני משהו. וכל הערכים שלכם זה לא מעניין אותי. לא מעניין. מה אני אעשה? אז זה דור הצעיר.
יש קפיטליזם, המילה קפיטל היא באה מהמילה הון.
כן.
הון.
כן.
רכושנות, כסף, הון. אתה מדבר על רווח רוחני. איזה הון רוחני אדם ישיג בעצם בשיטה?
שאני מרגיש את עצמי חופשי. אני לא, אני לא רוצה לקום בבוקר ולרוץ למשרד, ולסובב ולשנות מיליארדים מחשבון לחשבון, ועוד משהו לבנות, ואת מי להרוס, וכמה זה עולה בבורסה וכן הלאה. לא רוצה את זה. אני לא רוצה, נמאס לי כל המשחקים האלה. יצאתי מהם.
זאת אומרת, עברנו, המשחק הזה של אני אתן לך ואתה תיתן לי.
זה ממש משחק.
כן, זה סוג של משחק הזה. אז זה נגמר.
כן.
נגמר. הסחר מחר הזה, הפעולה הזאת, היא מתארת את ההון הגשמי שאנחנו כל הזמן רצינו עד עכשיו לצבור יותר ויותר, כמה שיותר יותר טוב. אנחנו עכשיו, אתה אמרת דבר יפה, זה לא שאני מוותרת על הרצון להרוויח משהו, רק שהשאיפה שלי היא להון מסוג אחר.
כן.
היא לא להון גשמי, אלא להון שהוא יותר רוחני.
כן.
אתה יכול לתאר לי מה זה נכס רוחני שאני אשאף אליו?
שאני חופשי, אני לא מוגבל, אני מרגיש את עצמי שאני שייך לכל העולם, וכל העולם שייך לי, לא בצורה קפיטליסטית שייך לי.
כן, ישר דמיינתי איך שאתה מתאר את זה, כן. זה בדיוק, זאת הסיבה שאנחנו רוצים הרבה כסף, כדי שאנחנו נהיה חופשי.
לא, 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 לא. את לא, את, את לא משלמת סתם כסף אחר כך כדי, כדי להרגיש שכל העולם זה שלך. לא. את שומרת על הכסף בעצמו. אבל זה כבר, זה משהו אחר. לא חשוב. בקיצור, אנחנו נמצאים במצב שאנחנו רוצים להיות חופשיים מכל הלחץ החומרי.
התחרות שמאפיינת את הקפיטליזם תשתנה?
ודאי שתשתנה. מה זאת אומרת? תחרות?
לא תהיה תחרות יותר?
יהיה תחרות אחרת. אני לא נמצא בתחרות רעה עם האחרים שאני רוצה להרוויח על חשבונם. אלא ההפך. אם אני רוצה להיות חופשי, אני ארצה לעשות טוב לכולם, ובזה אני ארגיש את עצמי חופשי.
אז על מה תהיה מושתתת הכלכלה החדשה? על איזה עקרונות?
על זה שלכולם יהיה מה שהם צריכים כדי להחזיק את עצמם בצורת החיים הנורמליים. לא יגונה ולא ישובח. זהו. ולא יותר. אף אחד לא רוצה לקבור את עצמו תחת כל מיני המצרכים, ולדאוג שיהיה לו לעוד 1,000 שנה משהו במקרר ובמחסן, אלה העיקר להרגיש את עצמו חופשי, ואז האנשים התעסקו בזה שבקשר ביניהם הם התחילו לגלות מימד חדש, רוחני, מימד של השפעה, שהם לא נמצאים בצינוק של הרצון אגואיסטי שלהם, אלא ההפך.
על זה חלמו בשנות ה-60 בעצם, אם חושבים על זה, כך ראו את העולם בשנות ה-60.
לא הייתי בשנות ה-60 בישראל, אני לא יכול להגיד לך.
בסופו של דבר זה לא יצא, למה זה לא יצא?
אני לא יודע, אל תשאל אותי על זה בכלל.
לא, לא מדבר על ישראל בכלל, בעולם, בשנות ה-60, אמרו, all you need is love. אתה צריך אהבה, החומריות, זרוק אותה לים, בואו נשב ונהיה ביחסים טובים, בקשרים טובים. החומריות בסדר גמור, אבל לא בשביל זה אנחנו חיים.
על מה אתה מדבר בכלל? איפה זה היה דבר כזה?
היה תרבות שלמה, כל התרבות ההיפית.
היפית? היפית. הייתה איזושהי קבוצה שגילה שיש דבר כזה כמו סמים, וזהו.
זהו. למה הכנסת לי עכשיו את הסמים? כי זה נשמע טיפה, אתה יודע, ברור שכל אחד היה רוצה לחיות בעולם כמו שתיארת. אבל יש בתיאור הזה משהו שהוא קצת ילדותי, קצת לא ריאלי, קצת על איזה סם, על איזה טריפ.
אף אחד לא מביא לך את זה בכוח, כמו שברוסיה רצו לעשות. אלא אתה תראה שאין ברירה, וכך אתה מקבל את זה מאין ברירה ממש, שזה הטבע כך מכוון אותך. הטבע דוחף אותך לזה.
מה הרציונל מאחורי השיטה הזאת? זה בעצם מה שאורן אומר, זה נשמע כאילו לא רציונלי, אבל כשאתה מתאר את זה, זה נראה שיש מאחורי זה רציונל מאוד גדול. מה הרציונל של השיטה החדשה הזאת?
זה דרגה שהיא מעל הרצון האגואיסטי של האדם, למעלה מדרגת החי, שאז אדם מתקשר לאחרים ללא שום רווח גשמי, חומרי, ואז הוא מתחיל להרגיש את עצמו שקיים ממש במישור הרוחני.
הגדרת הרווח משתנה פה ביסוד התפיסה החדשה?
גם כן, ודאי.
מהו הרווח החדש? קראת לו קודם הון רוחני. מהו הקפיטל הרוחני? מהו?
חיבור. שוויון.
זאת אומרת, ככל שלאדם יהיו יותר התקשרויות, יותר חיבור, אז יהיה לו בעצם סוג של יותר און רוחני?
כן.
למה? מה זה מעניק לאדם הקשרים האלה?
זה מעניק לו הרגשה שהוא נמצא במימד שלא מוגבל.
ככל שלאדם יהיו יותר קשרים איכותיים עם הסביבה שלו, כך הוא בעצם ירגיש יותר חופשי, יותר עשיר באופן פנימי, נקרא לזה ככה?
כן.
במה הוא בדיוק לא מוגבל?
הוא לא מוגבל בשום דבר. מה זאת אומרת במה הוא מוגבל? הוא...
ההגבלה היא בדרך כלל להשיג איזושהי הנאה. הרי למה אנחנו רוצים הרבה כסף? כדי שנצליח להפיק הנאה ממשהו.
לא, כי כסף שוברים לך את ההגבלה. וכאן מלכתחילה אין לה שום הגבלה. כל הצורה הקפיטליסטית זה כדי לעזור לך לשבור את ההגבלות.
כלומר?
אבל במקום זה את מגבילה את עצמך, עוד יותר.
לא הבנתי את זה, תסביר בבקשה שוב.
שיש לי כסף אני לא מוגבל.
נכון.
זה הכל, נו.
אוקיי.
מה אוקיי?
ובקפיטל הרוחני, בהון הרוחני?
בהון הרוחני אתה לא מוגבל מפני שאתה נמצא ברוחניות. שאתה נמצא מחובר יפה נכון עם אחרים, אתה לא מרגיש שאתה מוגבל.
למה? מה הם המגבלות שהשתחררו?
שאתה מרגיש את עצמך בקשר יפה וטוב עם אחרים, שאתה להם והם לך, ואתם נמצאים בצורה כזאת ש... אתה נמצא בעולם שכולו לטובתך.
אז ההגבלות שהצלחתי להסיר מעליי, הן בעצם ההגבלות שבאות מהתנגשויות בין אנשים, שאנשים אחרים מגבילים אותי.
כן, ודאי.
ואז הכסף, ההון שלי, הוא מאפשר לי להיות חזק יותר, כמו בג'ונגל.
כן.
ועכשיו, בהון הרוחני, אני בעל הון רוחני נגיד יותר מניצה, או ניצה יותר ממני, אין בינינו התנגשויות?
ודאי שלא, אתם רק רוצים להעביר מאחד לשני עוד יותר אפשרויות להיות חופשיים?
ההון הרוחני הוא לא מוגבל בכיסו הרוחני של אדם? הוא הון שטבעו...
הוא כולו להשפיע.
מה זה אומר להשפיע?
להשפיע, לתת, לעזור, ולכן אין לו שום הגבלות.
למה האדם רוצה לתת ולעזור?
כי בזה הוא מרגיש שהוא מתמלא.
מתמלא במה?
בהרגשת החופש.
מה זו הרגשת החופש? זה תמצית ההון הרוחני, זה הקפיטל הבא, ההגדרה הבאה של
כן.
הקפיטל. תגדיר לי אותה בדיוק, מה זה הרגשת?
לא יכול. אתה לא תבין לצערי.
למה?
כי הון הרוחני זה... זה למעלה מההון הגשמי. למעלה מההון הגשמי. שאתה אבל גם כן, לא שאתה פועל כדי שאתה רוצה לרכוש את זה, כי אתה רוצה כדי להשיג, פועל כדי להשיג את זה, ולחלק לכולם, ונתינה לכולם. לכן זה קשה להסביר.
השאלה האחרונה, קודם תיארת בתחילת התוכנית, שהקפיטליזם שחרר אותנו מהעבדות. איך מה ישחרר אותנו מהקפיטליזם לעבר השיטה הבאה, החדשה?
ההגבלות שהקפיטליזם מתחיל לגלות. כלפי ההרגשה שלנו. הרי מה זה קפיטליזם, סוציאליזם, קומוניזם, לא חשוב מה. אנחנו הכל מודדים לפי הרצון לקבל שלנו, לפי הצורה שלו. אנחנו עכשיו עוברים לצורה אחרת של רצון לקבל. אם הוא לא היה משתנה, אז את צודקת. היינו נשארים בקפיטליזם וממשיכים. אבל הבעיה היא שאנחנו משתנים. וכשאנחנו משתנים, אין לנו ברירה. את יכולה להגיד שקפיטליזם זה טוב, למה עוזבים אותו? וזה לא יעזור, נעזוב.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר. אדם עשיר מבחינה רוחנית, מה יש בו?
כל מה שהוא רוצה. כל מה שהוא רוצה. הוא לא מרגיש שחסר לו משהו. אז יש לו הכל.
תודה רבה לך, הרב לייטמן.
תודה רבה.
ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב, כל טוב, להתראות.